טוב, שלום. אנחנו לומדים הן היה ברכות א', עוברים לפי פסקאות מרכזיות יותר שאנחנו רואים לנכון. אז אנחנו בתחילת הספר רוצים היום להתחיל בפסקה ט', זה נמצא בעמוד 7. פעם קודמת דיברנו על רבי יוסי, יש פה סיפור שרבי יוסי נכנס לחורבה מחורבות ירושלים, והוא שמע שם בת קול שמצטערת את צערם של ישראל על, על הגלות. ואז מה שהיה, שאליהו הנביא חיכה לו בחוץ, לא נקרא את זה מההתחלה ככה בשוב פעם, בעמוד 5, בגמרא כתוב, תנה אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל, זה בעמוד 5 בגמרא, להתפלל, ובא אליהו, זיכרונו לברכה, ושמר לי על הפתח, והמתיני עד שסיימתי תפילתי. לאחר שסיימתי תפילתי, אמר לי, שלום עליך רבי, ואמרתי לו, שלום עליך רבי ומורי. אמר לי, בני, מפני מה נכנסת לחורבה זו? אמרתי לו, להתפלל. אמר לי, והיה לך להתפלל בדרך. כן, אמרתי לו, מתייראיתי שמה הפסיקנו בדרך. כלומר, רואים מכאן שאליהו הנביא אומר לרבי יוסי, בעצם, היית צריך להתפלל בדרך ולא בתוך החורבה. כי לא מתפנים בתוך חורבה, כן? ואז יש פה סיפור שלם, מה רבי יוסי בדיוק שמע שם בחורבה. אבל הנביא אומר לו שאפילו היית צריך להתפלל תפילה קצרה בדרך. באותה שעה למדתי ממנו שלושה דברים, למדתי שאין נכנסים לחורבה, ולמדתי שהם מתפללים בדרך, ולמדתי שהם מתפלל בדרך, מתפלל תפילה קצרה. טוב, זה היה פעם קודמת, ואמר לי, בני, מה כל שמעת בחורבה הזו? אמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה, ואומרת, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי, ושרפתי את החלי, והגליתי את בניי לבין העובדי כוכבים. אמר לי, בני, חייך וחיי ראשך, לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ג' פעמים אומרת כך. ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ובתי מדרשות, ועונין יש מרבה גדול מבורך, קדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר אשרי המלך שמקלסים זו ביתו כך, ומה לו לאב שגילה את בניו לבין עובדי כוכבים, ואוי להם לבני שגלו מהשולחן אביהם. טוב, אז זה הסיפור עם רבי יוסי, ואז הגמרא כותבת על זה, אז למה רבי יוסי לא צריך להיכנס לחורבה? אליהו הנביא אמר, לא תיכנס לחורבה הזאת, אתה צריך להתפלל בחוץ. מדוע? מהי הסיבה שבעצם רבי יוסי, שבעצם לא נכנסים לחורבה? אז פה הגמרא אומרת את הנושא שלנו, תנו רבנן, אני קורא בעמוד 7 עכשיו, תנו רבנן, מפני שלושה דברים אין נכנסים לחורבה. כן? חורבה זה איזשהו בית, כן? בית ארוס כזה, בישן, עתיק, בדרך. אז יש שלושה סיבות לא להיכנס לחורבה, גם לא להתפלל בתוכה. מה הם? מפני חשד ומפני מפולת ומפני המזיקין. שלוש דברים, חשד, מפולת ומזיקין. כן? מה פירוש הדברים האלה? פני החשד נראה את רש"י, רש"י מסביר מפני החשד שלא יאמרו זונה מוכנת לו שם. יחשדו בו שכאילו בא לעשות שם איזושהי עבירה במקום נסתר, מקום שאף אחד לא רואה. זו סיבה ראשונה. הסיבה השנייה הוא מפני המפולת, שחומת החורבה רעועה ומסוכן ופן טיפול החומה עליו. כן, זה מקום מסוכן, חורבה מקום לא יציב, מקום ישן, מקום שיכול לקרות שם איזשהו מפולת של אבנים שלפגוע בו, וסביבה זה מפני המזיקין. מפני המזיקין, הכוונה שבחוץ, מחוץ לעיר, כאשר אדם הולך לבד בלילה, אז מזיקים יכולים לפגוע בו. אז לכן לא מתפלל בחורבה. עכשיו, אגב, זה נפסק גם להלכה בשולחן ערוך, הדבר הזה, שלא להתפלל בחורבה. אם יש, ואז כמובן לפי הקריטריונים האלה, כן? שאם יש, אם אין חשד, נגיד המשנה ברורה כותב, אם אין חשד, נגיד הוא הולך עם אשתו נגיד, אז אין חשד, או לא יודע מה, הוא הולך אולי עם כמה אנשים כשרים, גם אין חשד, ואז אם הוא הולך עם עוד אנשים, גם אין מזיקין, המזיקין רק ליחיד, וגם אין חשש מפולת, נגיד החורבה היא בריאה יותר, היא לא עומדת ליפול, אז אפשר להיכנס לחורבה. טוב, ולכל כשלושת הסיבות האלה, לא יחסים לחורבה, מפני החשב, מפני המפלות, מפני המזיקין. כך אומרת הגמרא. זה כמובן לפי הרובד של הפשט של הדברים. אבל באמת הרב פה בן היה פותח לנו איזשהו צוהר לעולם פנימי. וכדרכו הוא מדבר כאן על על רעיון שקשור לכלל ישראל, רעיון שקשור לכלל ישראל ולגאולה של עם ישראל. כן, הרב קוק, תורתו של הרב קוק היא תורת הכלל, יש בה הרבה רבדים נוספים כמובן, גם רבדים שנוגעים לנפש הפרטית, בוודאי, אבל החידוש העיקרי שלו זה, החידוש העיקרי של הרב קוק זה תורת האומה, תורת הכלל. וגם כאן, אז הרב לוקח אותנו לחורבה נוספת, כלומר, יש את החורבה הפשטנית, לפי הפרובד הפשט, הרגילה שאדם נכנס איזשהו בית רעוע. אבל יש גם חורבה פנימית. חורבה פנימית, חורבה נסתרת. מה החורבה הפנימית הזאת? כן, מי בעצם היה חרב, במשך כל כך הרבה זמן. יודעים שעם ישראל היה חרב. עם ישראל היה חרב כל כך הרבה זמן, כן. אז הרב אומר פה שיש בעצם איזשהו רובד של עומק, רובד נסתר, שחזל רומזים לנו שקשור לגאולה של עם ישראל, לכלל של עם ישראל. למה יש עיכובים בגאולה? מה הסיבה שהגאולה מתעכבת כל כך הרבה זמן? ברוך השם אנחנו זוכים היום להיות כבר בתהליכים של שהגאולה התחילה והגאולה מתקדמת, ואולי בזמן האחרון היא כבר עולה למהירויות, כן, מהשנים שלנו עולה כבר על מהירויות מהירות חדשות, כן, שלא הכרנו, כל מיני תהליכים מאוד מאוד מתקדמים, ברוך השם. אבל אנחנו יודעים שהדבר הזה לקח, עד שהגענו בכלל לתהליך הגאולה של היום, שקמה המדינה, וחזרנו לארצנו, זה לקח מאז חורבן הבית, קרוב ל-2000 שנה, 1900 שנה, משהו כזה, שנים עד שמאז ה... כן, 1800 ומשהו, מאז חורבן בית המקדש השני, בשנת 70 לספירה בערך, עד קום המדינה, אז כמעט 1900 שנה, אז הגאולה מתעכבת כל כך הרבה. מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא מעכב את הגאולה של עם ישראל? למה הוא לא נכנס בחורבה? מי זאת החורבה הזאת? החורבה הזאת זה עם ישראל שהוא חרב, כן? עם ישראל הוא גם חרב, הוא אולי החורבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא, למה הקדוש ברוך הוא לא נכנס לחורבה? אז זה הצד הפנימי שיש פה בסיפור הזה. אז בואו נראה את הדברים של הרב בעיניה. תראו, פסקה ת', אתם רואים פה למטה? עמוד 7. תנו רב נאי פני שלושה דברים, אין נכנסים לחורבה, מפני החשב, מפני המפול, מפני המזיקין. כראוי לדברי חכמים ז"ל, אמרתי ליתן עוד כוונה שנייה במאמר זה, שרומז גם כן על איחור הגלות. כן, אז קודם כל הרב פה נותן כזה, כראוי לדברי חכמים, זיכרונה לברכה. זאת אומרת שבדברי חכמים, צריך לדעת שדברי חכמים, הרבה פעמים יש להם כמה משמעויות. יש להם כמה רבדים של הבנה שאנחנו פוגשים אותם ולומדים אותם. יש כמה רבדים של הבנה בדברי חז"ל. אז אומר, יש פה כוונה שנייה, שמה הכוונה פה? רומזת על איחור הגלות. למה הקדוש ברוך הוא מעכב את הגאולה של עם ישראל? אף על פי שבידו יתברך לשוב שבותנו ולקבצנו, ולשקוט כבוד בתוכנו, לשקוט כבוד בתוכנו. מה זה? זה בעיה לקדוש ברוך הוא לגאול את עם ישראל חזרה? בעיה לקדוש ברוך הוא, לקבץ את עם ישראל מכל הגלויות ברגע אחד ולחזור לשקוט בתוכנו? הוא יכול? אז לא, אבל הוא לא עושה את זה. אפילו שהוא אוהב את עם ישראל והוא מחכה לעם ישראל שיחזור, ועם ישראל כמו בניו, הקדוש ברוך הוא לא גואל את עם ישראל כל כך בקלות. אמרנו, לקח 1900 שנה, כמעט 2000 שנה, וגם כשהתחילה הגאולה ברוך השם, עדיין יש לנו, יש עוד על מה לעבוד, נכון? כאילו, בוא נגיד, הגאולה עוד לא סיימנו איתה, יש עוד הרבה מה לעבוד פה. עוד צריך לחזור לכבוש עוד שטחים בארץ ישראל, וצריך להמשיך את קיבוץ הגלויות, כן? וצריך כמובן גם להגיע להר הבית ולבנות את המקדש, זה כבר שלבים מאוחרים יותר. יש לנו עוד מה להתקדם כמובן. אבל אז הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את הכל ברגע אחד. למה הוא לא גואל את עם ישראל בצורה כל כך באופן כל כך מהיר וסוגר את הסיפור הזה? אז זה אומרת הגמרא, רומז פה שלושה דברים. אבל יש שלושה דברים מעכבים השראת שכינתו יתברך בנו עד שיתמלו אלו החסרונות. מה עם שלושת הדברים? כי נודע, ישראל על ידי עבודתם בונים פלטרין של מעלה. כן, אז קודם כל, ידיעה יסודית, בכל הנהגת השם את העולם. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם על פי המעשים שלנו, על פי העבודה שלנו. עם ישראל, אנחנו בונים את ה... כן, בונים פלטרין שם, בונים את הארמון של הקדוש ברוך הוא למעלה, את ה... נגיד, בונים את השפע האלוקי למעלה, ומתוך שהשפע הזה יהיה בנוי ומשוכלל, אז הוא גם ירד למטה, הוא ירד למטה. אבל העבודה שלנו היא העיקרית. פה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם על פי העבודה שלנו בארץ, על פי העבודה שלנו למטה. אם אנחנו לא נהיה, לא נכשיר את עצמנו, לא נעשה מה שצריך, אז ממנו לא יוכל השפע של הקדוש ברוך הוא לרדת אלינו, לרדת לעולם הזה. כן, אז הוא בחר להניג את עולמו על ידי עבודתם של ישראל. כן, הוא בחר שכל הסדרים של העולם יהיו מושפעים על פי המעשים של עם ישראל. כי נודע, ישראל על ידי עבודתם בונים פלטרין של מעלה. כן, זאת ידיעה יסודית, חשובה, שצריך להכיר אותה. והשם יתברך נשבע, שלא אכנס בירושלים של מעלה, עד שאכנס בירושלים של מטה. אמנם, כן, זה גמרא, כן, גמרא בתענית. זה גם שיר, נכון? שיר כזה. מכירים את השיר הזה? שיר של... מי זה? אברהם פריד, לא? מי שר את זה? אברהם פריד שר את זה? כן, אברהם פריד. שלא יקנה ירושלים של מעלה, כתב ירושלים של מטה. אמנם, כל זמן שעדיין לא ניתרנו לגמרי, לתקן כל הפגמים, שיהיה הבניין ארוך ומתוקן. אבל כל זמן שעדיין רבו הפקים ולא נתרו המידות והמעשים כראוי, הדבר נקרא כאין חורבה שהכלל חרב בעוונותינו הרבים. אז בעצם, הקדוש ברוך הוא אומר, עד שאני לא אכנס בירושלים של מטה, אני גם לא אכנס בירושלים של מעלה. כאילו, ירושלים של מעלה זה כמו איזשהו אוצר בשמיים שממנו יורד אלינו השפע, כן? אפשר לפעמים את זה בכמה אופנים, אבל הוא כאילו הוא חרב, ירושלים של מעלה חרבה כמו שירושלים של מטה חרבה, כן? אז כדי שהקדוש ברוך הוא ייכנס בירושלים של מעלה ויוריד אלינו את השפע הגדול, אז צריך שאנחנו, הרבון פה, שאנחנו נטהר את המידות ואת המעשים שלנו כראוי, כן? וכל עוד אנחנו לא נטהר את המידות ואת המעשים כראוי, אז המציאות הזאת תישאר מציאות חרבה, כן? והמציאות גם של ירושלים של מעלה, ירושלים של מטה, תישאר מציאות חרבה. והדבר נקרא, כן, חורבה שהכלל חרב בעבודותינו הרבים. אז החורבה שיש פה, אומר הרב, זה בעצם הרמז, זה לעם ישראל שחרב. כן, לכלל ישראל שחרב. אנחנו יודעים, אתם יודעים שבגלות בעצם עם ישראל הוא היה חורבה במובן של מה? הוא היה חורבה במובן של מה? הרב פה מדגיש, תראו את המשפט חשוב. הדבר נקרא כן חורבה שהכלל חרב בעוונותינו הרבים. מה זה הכלל חרב בעוונותינו הרבים? זה ממש, אפשר לומר, אבן יסוד כאילו לכל מה שהרב מחדש, כל מה שהרב קוק מחדש. הכלל היה חרב בעוונותינו הרבים. כאילו עם ישראל היה קיים, איך הוא היה קיים אבל? הוא היה קיים בתור פרטים. הוא היה קיים בתור... משפחות, בתור קהילות, כן? בתור כאלה קיבוצים מאוד, כל אחד והקיבוץ שלו, יש כאלה במקומות נידחים. אבל כלל לא היה פה. עם ישראל אין כלל, אין כלל. כלומר, הכלל זה הלאום, העם, האומה. האומה הישראלית היא חרבה. בגלות עם ישראל מפוזר ומפורד בין העמים. זה לא רק מציאות טכנית, כאילו, זה מציאות מהותית, זה מציאות מהותית. שאין פה ישות של כלל, אין פה ישות של אומה, אין פה אומה. אנחנו חיים בודדים, חיים קהילתיים, אבל אין מדינה, אין לאום. הכלל היה חרב. בהקמת המדינה, בהחזרת הגאולה, אני לא רואה את הקמת המדינה דווקא הנקודה הזאת, אלא באופן כללי, הגאולה של עם ישראל פירושה, אז לא עושה את המושג הבנת הקמת מדינה, לא נקודה, לא עכשיו ביום העצמאות. שזה גם כמובן חשוב, אבל החידוש הגדול הוא בגאולה של עם ישראל, שכלל ישראל חוזר לחיות. חוזרים לחיות בתור כלל, בתור ישות לאומית, כן, בתור ישות מדינית. זה החידוש הגדול. וכל עוד הכלל, הכלל החרב זה נקרא חורבה. עם ישראל נמצא בחורבה כאשר הכלל חרב. בסדר? הדבר נקרא כן חורבה שהכלל חרב בעוונותינו הרבים. וכבר דימו, בסדר, זה מובן, וזה אמרתי לכם, החידוש של תורת הרב קוק, הרב קוק מחדש, הוא בונה האומה. בסדר? הוא בונה את הכלל הזה. אז עכשיו הוא גם כן עוסק פה בכל ה, בסיבות שמעכבות את החזרה לבניין הכלל. וכבר דימו הכתובים כלל ישראל לבית ועיר, כן? והנה בית ישראל, כן? והנה אי אפשר אז אם ככה, מה חסר? אז בעצם לפי זה איך קוראים את המשפט הזה? מפני שלושה דברים אין נכנסים לחורבה. ברעיון הפנימי שהרב רוצה להעביר פה, אומר, מפני שלושה דברים אין נכנסים לחורבה. איזה חורבה? לחורבה של כלל ישראל. מי לא נכנס לשם? מי לא נכנס לשם? תשובה, הקדוש ברוך הוא. מפני שלושה דברים, הקדוש ברוך הוא לא נכנס לחורבה, הוא לא נכנס לבנות חזרה את הכלל שחרב. את כלל ישראל שחרב, הוא לא נכנס לזה. אז מה עם שלושת הדברים האלה? אז הוא אומר ככה, והנה אי אפשר שתהיה השראת שמו יתברך על ישראל כל זמן שלא הושלם התיקון. כי אמרנו, כל ההנהגה של השם היא נמדדת על פי העבודה של עם ישראל למטה. אז כל שלא הושלם התיקון של עם ישראל, בין במידות שלהם, בין במעשים שלנו, לא הושלם התיקון הזה. ממנה, השראת השכינה, השראת הקדוש השכינה בישראל לא תוכל לקרות. אז זה עכשיו מפני ג' דברים, כן? האחד, שלא יאמרו אומות העולם שרואים מעשי ישראל שאינם הגונים, ותראה גדולתם שיש חס ושלום מסוי פנים בדבר. הבנתם? כלומר, יש פה סוג של חוסר צדק בהנהגת השם. אם עם ישראל מתנהג בצורה לא ראויה, לא טובה, עושה חטאים עבירות, ובכל זאת הוא מצליח, בכל זאת הוא, יש לו ברכה כאילו, הוא גדל, כן, יש לו כבוד, אז האומות יגידו, מה זה ההנהגה הזאת? הקדוש ברוך הוא לא בסדר, הקדוש ברוך הוא לא בסדר, הוא מצ'פר את הקרובים אליו, כן, הוא מקמבן את ה... את הדואג לעם ישראל שלא מגיע להם, זה חילול השם דבר כזה, כן? שלא יאמרו אומות העולם שרואים מעשי ישראל שאינם הגונים ותראה גדולתם, שיש חס ושלום מסוי פנים בדבר. מה זה מסוי פנים? זה כאילו נושא את פניו לא באמת, כאילו לא לפי דרך האמת, לא לפי הצדק, השם לא עושה משפט צדק, כן? והרי כשגלו בני יהודה היה גם כן קידוש השם, כן? שאמרו אפילו לבני ביתה לא נסיב הפה, כן? אפילו לבני ביתו לא נשא פנים. כלומר, האומות אמרו, הגויים אמרו, אפילו לבני ביתו, הקדוש ברוך הוא לא נושא פנים. נשא פנים זה כאילו לרחם עליהם, לוותר להם, כן? להחליק על הדברים. לא, הקדוש ברוך הוא אפילו לבני ביתו לא נושא פנים. זה היה קידוש השם, כאשר רואים התגלות יהודה. אז יש פה, מסוי פנים יש בדבר. אם אנחנו לא ראויים, והקדוש ברוך הוא יגל אותנו. כן? אם כן יש חילול השם בדבר, חס ושלום. תבינו למה זה חילול השם? כי כאילו זה בעצם לא מגיע לכם. לא מגיע לכם, אז הקדוש ברוך הוא לא עושה משפט צדק. הוא מרחם עליכם סתם, הוא נושא פנים למי שהוא אוהב, ויש כאלה שהוא לא אוהב, אז הוא שם אותם, איתם הוא מתנהג בצדק, ועם עם ישראל הוא לא מתנהג לפי הצדק. זה נקרא חילול השם. אבל כשישראל משלימים מעשיהם, יש קידוש השם כשהעמים רואים גדולתם, והכל מכירים שהשם יתברך גומל טוב לעושה טוב. כן, אז זה הדבר הראשון. זה הדבר הראשון שעם ישראל לא ישלים את עצמו, אז הקדוש ברוך הוא לא יכול לגאול אותו, כי אז יהיה חילול השם הדבר, כי האומות יגידו שהשם עושה לא בצדק. לעומת זאת, דווקא כשעם ישראל מתקנים את מעשיהם, ואז העמים רואים כמה הצלחה וברכה יש להם, אז זה מביא לקידוש שם שמיים. זה הסיבה הראשונה. כן? סיבה שנייה, ועוד שהשם יתברך רוצה שתהיה, נראה לפני זה, איך נקראת הסיבה הזאת בגמרא? זה נקרא מפני החשד, אתם מבינים? מפני החשד, במי חושדים פה? במי חושדים פה? בקדוש ברוך הוא, חושדים בקדוש ברוך הוא שהוא לא עושה משפט צדק, כאילו עמי יחשדו בקדוש ברוך הוא לא עושה משפט צדק. סיבה שנייה, ועוד שהשם יתברך רוצה שתהיה גאולה עתידה, גאולה שלמה, שאין אחריה שיעבוד. אם כן, צריך להמתין עד שיעמוד הכל על בסיס נכון, שלא יתקלקל חס ושלום. וזה אי אפשר כי אם על ידי תיקון גדול, מירוק הגלויות ותשובה אמיתית. כן? ועוד כל זמן, זה סיבה שנייה הייתה, שהגאולה השנייה, העתידה אמורה להיות גאולה שלמה, ועוד כל זמן שנמצאים רשעים בישראל, שלא נבררו והם אינם רואים ליהנות מאור השם יתברך, אי אפשר שתהיה הגאולה, עד שיתחו הנידחים, מה כתוב פה? עד שיתחו הנידחים, גם הראשי תיבות האלה לא עולה לי בראש כרגע, עד שיתחו הנידחים, מה, מערב רב אולי? יכול להיות. אולי, לא יודע, לא בטוח, אבל אולי מערב רב. והצטרפו הרועים, מה כתוב? יכתוב אצלכם משהו? יש מישהו שאני אפתח לו? עד שיתחו הנידחים מערב רב, יכול להיות שזה זה, והצטרפו הרועים לצירוף. וכמו שכתוב, והסיר הכל בדילייך וכו'. וזה שרמזו מפני שלושה הדברים הנכנסים לחורבה, שאין השם יתברך משרה שכינתו, ולא ישראל מתקבצים למקומם, כל זמן שלא נתקנו כל הבקיעים, כן, כל התקלות האלה, צריך לתקן אותם. א', מפני החשד, אז זה אומר, זה הכוונה, מפני החשד, מפני המפול, מפני המזיקין, נכון? אז חשד מה זה? חשד זה חשד שהאומות יחשדו את הקדוש ברוך הוא במסו פנים, כן? מפני החשד של חילול השם חס ושלום, שיאמרו האומות, מסו פנים יש בדבר, ומפני המפולת, איזה מפולת? המפולת הכוונה שהחורבה הזאת, כלל ישראל יחרב מחדש. למה הוא יחרב מחדש? אם אנחנו לא נהיה מספיק שלמים, כן? אז זה יכול להיות ליפול, כל התהליך של הגאולה יכול ליפול. שלא יגרמו אבונות לחזור לנפילה, חלילה, כן, על כן צריך צירוף, לכן זה תהליך ארוך ותהליך של זיכוך ותיקון מאוד מאוד ארוך שלוקח לעם ישראל לתקן את עצמו שלא יהיה נפילה, שלא תהיה נפילה לאחר הגאולה העתידה. כן, צריך צירוף שיהיה הדבר מתקיים לעד. ומפני המזיקין, הרשעים שאינם רואים לראות בגאות השם יתברך שידחו, מה שהם יצאו החוצה מעם ישראל, וכמו שכתוב, והשארתי בקרבך, עם עדי ודל וחסו בשם השם. בסדר, אז זאת אומרת, אז הרב מסביר פה שנשני שלושה דברים נכנסים לחורבה, הקדוש ברוך הוא לא גאל את עם ישראל בתהליך במשך הרבה זמן, מכיוון שהתהליך של הגאולה הזה לוקח, הוא צריך להיבנות בצורה הישרה, בצורה הטובה והנכונה, כדי שלא יהיה שלושת הדברים האלה. א', שלא יהיה חשד, שלא יהיה מסו פנים, שלא מגיע לכם, אתם נגלים, זה חילול השם. ב', שלא יהיה מפולת, כוונה שהחורבה הזאת, כאשר היא תיבנה, לא תיפול חס ושלום מחדש. אחרי אנחנו צריכים להיות מספיק ראויים לזה, מספיק מתוקנים, שיהיה מגיע לנו להיגאל גאולה שלמה וסופית. ומפני המזיקין, שיש בעם ישראל, לצערנו, רשעים שהם כנראה מערב רב, כן, מה שכנראה משמעות פה זה, אבל סוגיה שאנחנו לא יכולים ככה להצביע על מישהו שהוא מערב רב חס ושלום, אלא רק אם יש גדולי ישראל שיכולים להצביע לנו על דברים כאלה, שהם צריכים להידחות מהגאולה. הם צריכים להידחות מהגאולה. בכל אופן, אנחנו לומדים מזה, שאם באמת הגענו למקום של הגאולה, אז הקדוש ברוך הוא מבין, שכבר אין את החשד, אין את המפולת, אין את המזיקין, או לפחות הרוב של זה כבר עברנו. כלומר, כן, עם ישראל נמצא במקום כזה שהשם מאמין ומבין, כאילו השם מבין, מה זה מאמין? לא נכון להגיד הקדוש ברוך הוא מילים כאלה, אבל שהשם מכריע, אפשר לומר, שהשם מנהיג אותנו בצורה כזאת, שאנחנו מספיק יש לנו זכויות שלא תהיה מפולת נוספת, לא יהיה חורבן נוסף של הגאולה הזאת, כן, וגם החשד והמזיקין זה משהו שאנחנו יכולים כבר להתגבר עליו. צריך להתגבר עליו, על החשד מאומות העולם ועל המזיקין מתוך עם ישראל, משהו שהוא כבר מינימלי שאפשר להתגבר עליו, ולכן יכולה לבוא הגאולה, ועד הגאולה השלמה, שלושת הדברים האלה בשלושתם, יסורו באופן מוחלט, באופן טוטלי. גם לא יהיה חשד כלפי אומות העולם, גם לא יהיה מפולת, גם לא יהיה מזיקים. טוב, אז זה על הנקודה הזאת של הגאולה של כלל ישראל. שאלות על זה? על הדברים פה? אוקיי, אז בואו נמשיך לפסקה נוספת. יש פה פסקה מעניינת שנוגעת קצת לקבורת מת. כתוב פה בסוף הגמרא, תראים בסוף הגמרא בעמוד 7 כתוב ככה, ואמר רבי זריקה, אמר רבי עמי, כן, אמר רבי יהושע בן לוי, אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מת. כן, דברים רק בדבריו של מת. אמר רבי אבא, בר כהנה, לא אמרן אלא בדברי תורה. אבל מי לדע על מה לתלמה? כלומר, אפשר לדבר דברים, מי לדע על מה? דברים של עולם הזה, לדבר על, על עניינים שקרו בחדשות נגיד, או כשקרו בחדשות אפשר לדבר, אבל לא לדבר דברי תורה. כן? לא לעשות צחוקים בקבר, זה לא זמן לעשות בידור, או כל מיני דברים קלי ראש, אבל כן אפשר לדבר על מי לדע על מה. מי לדע על מה זה על דברים שקשורים לעולם. כן, כל מיני חדשות כאלה חשובות או עיקריות שקרו במשך היום. אז זה רק אסור דברי תורה. זה שיטה ראשונה. שיטה שנייה, ואיכא דאמרי, אמר רבי אבא בר כהנא, לא אמרן אלא אפילו בדברי תורה, וכל שכן מידי דעלמא. כלומר, לשיטה שנייה, שגם דברי תורה אסור, וגם מידי דעלמא אסור. אז מה צריך, האם מותר לדבר, אסור לדבר דברי תורה זה ודאי, אבל לשיטה אחת אומרת, מותר לדבר מידי דעלמא, שיטה שנייה אומרת, גם מידי דעלמא אסור. באופן פשוט, כאילו, הסיבה שאסור לדבר דברי תורה, מה היא? כן, אז רשי מביא פה, תראו את רשי אלה בדבר הלכה, זה לפי הפשט רשי כותב, דבר הלכה זה כוונה דברי תורה. אסור לספר לפניו שהכל חייבים לספר בהם, והמת דומם, ואבל אלוהי גלרש חרף עושהו. אבל מי לדע למה דן גנאי למחיש בהם נטלן בה. זה השיטה הראשונה. אז למה אסור לדבר דברי תורה ליד המת? כי זה נקרא אלוהי גלרש. כן, מה זה אלוהי גלרש? אלוהי גלרש הכוונה... שאתה עושה מצווה והמת לא יכול לעשות מצווה. אז אתה כאילו לועג לרש, לועג למי שלא יכול. רש, אני, כאילו, האמת הוא... זו הסיבה שגם צריך להכניס מה? להכניס את הציציות בבית העלמין. למה? כי כאילו לועג לרש. אנחנו כאילו מראים למתים, אנחנו קיימים מצוות. ובמתים חופשי, אתם כבר לא יכולים לקיים מצוות. זה להבין מה זה ערך של מצווה, מה זה ערך של... שכל עוד אתה חי, אתה יכול לעשות דברים שהמתים מאוד היו... היו רוצים לעשות, לא יכולים. אז יש לנו פה שתי שיטות. שיטה אחת, אסור לדבר רק בדברי תורה, מי לדע על מה מותר, חדשות זה מותר. שיטה שנייה, אפילו מי לדע על מה אסור. אז דבריו של מת, כאילו דברים שקשורים או להספד שלו, בסדר? להספד של המת, או עכשיו טכני ל... תזיז פה, תזיז שם, על הקבר שלו, על המצבה שלו, דברים שקשורים על האדם עצמו. בסדר? זה מותר. אבל לפי השתי הראשונה גם מותר לדבר על עוד דברים. גם דברי חדשו. לפי השנייה רק את הדברים האלה. רק את הדברים האלה, לא דברי תורה, לא דברי דעלמא. אוקיי, אז למה זה ככה? אז הרב פה נותן בעצם איזושהי התבוננות מעניינת על כל נושא הקבורה. כן, כל נושא הקבורה, כל נושא הכבוד שאנחנו בכלל נותנים למתים. למה הכבוד שנותנים למת, על הקבורה שנותנים למת. היה קצת קשור אולי לקבורה שלמדנו על קבורה במערת המכפלה בשבת, שבת הקודמת. טוב, אז בואו נראה, אז תראו פה פסקה י' פה בעמוד 8, נראה טעם המחלוקת תלוי, אתם רואים? נראה טעם המחלוקת תלוי באיכות טעם נתינת הכבוד של המתים שנתחייבנו בה, כן? מה הסיבה של נתינת הכבוד למתים? לבד מה שנסתפקו חז"ל על כמה פרטים, אם הוא יקרא דחיה או יקרא דשחווי. עוד יש להסתפק אם הוא מטעם שהיה הגוף משמש לנפש המשכלת. על כן ראוי לו קריאו לכבדו, לכבוד הנפש, או מטעם העתיתור, לפני שנגיד את זה, אז יש פה, יש בחזל, כן, בגמרה, בגמרות, יש כמה דברים, וגם בהלכה זה ככה, שהסתפקו האם דברים שעושים לטובת המת, זה יקרא דחי או יקרא דשח, כלומר, יקרא זה כמו כבוד החיים, יקרא זה כבוד, כבוד החיים או כבוד המת, כבוד המתים, שח וזה מתים. כן, האם ההספד שסופדים את המת זה לכבוד החיים שסופדים או לכבוד המתים? כן, אז גם הקבורה, האם הקבורה היא בעצם לכבוד החיים או לכבוד המתים? כלומר, אתה קובר כדי שכבוד החיים, שלא יהיה לנו גופות ברחוב מסתובבות, או שאתה נותן כבוד למת, לנפטר, כן? או כל מיני דברים, ההספד, השיבה, יש כמה הסתפקויות כאלה. אז הרב אומר, גם יש להסתפק על הקבורה עצמה, גם אם נגיד שהקבורה היא מצד כבוד המת, אבל לתת כבוד לנפטר, אז בעצם הקבורה, מה אנחנו עושים? אנחנו מכבדים את הגוף של הנפטר. הרי הנשמה עלתה למעלה ונשאר רק הגוף. מה הסיבה, אם ככה שאנחנו נותנים כבוד לגוף? מאיזה סיבה? למה אנחנו מתייחסים בכבוד לגוף הנפטר? כן? שקוברים אותו ונותנים לו את הכבוד שלו בקבורה. אז הוא מביא פה שתי אפשרויות. אפשרות אחת, אם הוא מטעם שהיה הגוף משמש לנפש המשכלת. כלומר, בעצם נקרא לזה ככה, אם זה מצד העבר או מצד העתיד של הגוף. מצד העבר הכוונה שהגוף הוא שימש לנשמה קדושה. נשמה קדושה, נשמה רוחנית, הרי הנשמה היא שייכת לממד, לממד הנצח, היא שייכת לאלוקות, הנשמה היא חלק אלוק הממעל, כן? אז הגוף שימש נשמה אלוקית, הוא היה כלי קיבול לנשמה אלוקית. אז מטעם זה אנחנו צריכים לנהוג בו כבוד. זה האפשרות הראשונה, זה מצד העבר של הגוף, כן? היה משמש לנפש המשכלת, כן ראוי להוקירו ולכבודו לכבוד הנפש. זה אפשרות שלו. או מטעם העתיד, מה זה מטעם העתיד? שהרי אף על פי שהגוף בזמן הזה הוא חומר אחור שאינו ראוי לכבוד, כן? זה אפילו כשהוא חי, כן? הגוף מצד עצמו אפילו, זה חומר, מה זה הגוף? בסך הכל זה חומר. אבל את התחייה שיזדקך, יהיה ערכו נפלא גם כמצד עצמו, כמובן בדברי כמי זל, ראשונים הכוונה, וכמו שכתבתי כמה פעמים בדרושים בארוכה בעזרת השם יתברך. זאת אומרת, כאן הרב נוקט כשיטה שהגוף עתיד להזדקך, ולהיות דומה לא לגמרי, אבל לנשמה, כאילו, עדיין יישאר, זה יהיה חומר זך ורוחני עתידי, ואז הוא יהיה מצד עצמו כבר גוף נשמתי, ומצד עצמו מגיע לו כבר. אז אתה אומר, האם זה מצד, כרגע עכשיו הגוף זה גוש בשר, חומרי, גס, כן, גשמי מאוד. אז למה אתה נותן לו כבוד שאתה קובר אותו? האם זה מצד העבר שלו, שהוא היה כלי לנפש שלו, נשמה אלוקית, או זה מצד העתיד שלו, שהוא עתיד להיות חומר רוחני, חומר זך. אז הוא אומר, מה הנפקמינה? זה כאילו שתי ההבנות האלה. ונפקמינה, אם מצד העתיד מעניין התחייה, ראוי לדעת כי כוח התחייה תלוי בכוח התורה. מה מביא את האדם לתחיית המתים? זה לימוד התורה. זה כוח התורה שהאדם סופג בעולם הזה, האדם רוכש בעולם הזה, היא מביאה אותו אחרי זה למדרגה העליונה ולתחיית המתים. כי דברי חז"ל על פסוק תל אורות עליך. כל מקום שיש בו תל תורה, או ידבק לתורה. אם כן, ראוי שיוכר שזהו תם, כלומר, תל אורות עליך וארץ רפאים תפיל. אז התל של התורה הוא זה שמביא לתחיית המתים. כך חז"ל דורשים את זה, בגמרא בכתובות. אם כן ראוי שיוכר שזהו טעם הכבוד, על כן ראוי לחשות רק מדברי תורה, כן, זה לפי הצד הראשון, שרק דברי תורה לא אגיד ליד המת, כי פה אנחנו עושים לפי העתיד, כאילו לפי ההתבוננות על נותנים כבוד לגוף מצד העתיד, שהוא עתיד להיות חומר זך ואלוקי מצד עצמו. להראות בזה כבודו באותו הדבר שממנו תבוא שלמותו העתידה. לכן ראוי לחשות רק מדברי תורה, בזה אנחנו מראים את הכבוד שאנחנו נותנים לגוף מצד העתיד שאליו הוא שייך, אז ראוי לחשות מדברי תורה. שכבר הוכן אליה יותר מן החיים, אשר הם החיים, להראות בזה כבודו באותו הדבר, שממנו תבוא שלמותו העתידה, שכבר הוכן אליה יותר מן החיים, אשר הם החיים עדנה. כי דברי חז"ל לא מתאים להחיות. כאילו, מי שנפטר הוא יותר קרוב לתחיית המתים ממי שחי, נכון? מי יותר קרוב לתחיית המתים? מי שנפטר או מי שחי? מי שחי, הוא עדיין הוא צריך למות כדי להגיע לתחיית המתים. מי שנפטר הוא יותר קרוב לתחיית המתים. אז לכן כאילו אנחנו מבטאים את זה שאומרים, ראוי לחשות מדברי תורה. אל תדברו דברי תורה, כי בזה אנחנו מבטאים כאילו שהמעלה של המת מעלינו היא כאילו התורה שתביא אותו לתחיית המתים. זה הסברה הראשונה, שנותנים לגוף מצד העתיד שלו. מצד המדרגה שאליה הוא יתרומם, המדרגה שאליה הוא יגיע. בתחיית המתים. ואיקא דאמרי סביר, איקא דאמרי, כלומר אלה שסוברים, המעמד אמר השני פה שסובר, שגם במילה דאמרי צריך לחשות, אז מה עיקר הכבוד? הוא אומר סביר לידי, עיקר טעם הכבוד הוא מפני העבר, לא מפני העתיד, מפני העבר. מה זה העבר? שהגוף היה כלי קיבול לנפש האלוקית, שהיה שימוש לנפש המשכלת בעולם הזה. כן? אם ככה צריך לחשות, גם כן מהדברים שקשורים לעולם הזה, כן? ובכל הליכות אדם יש בהן הכנה לשלמות. להולך בדרך השם וכן מכל דרכיך דהיהו. שכל גופי תורה תלויים בה. כלומר, צריך לדעת שבאמת בעולם הזה, בכל המעשים של האדם הוא יכול למצוא בהם ניצוץ אלוקי, ניצוץ אלוקות, כן, לחבר את כל מהלך החיים לעבודת השם, כן? כאילו כל מילי דאלמה בעצם יכולים להיות קשורים, כל ענייני העולם אפשר, כל ענייני העולם יכולים להיות קשורים לקרבה לקדוש ברוך הוא, כן? לכל דרכיך דהיהו, להלכת בדרך השם. על כן, כיוון שראוי לחשות מדברי תורה מטעם ההוראה של העתיד, שעדיין לא בא לידו, קל וחומר על ההוראה של הכבוד העבר ששייך גם כן בכל מיני דאלמה. כאילו כל מדיני העולם הזה הם קשורים להם, קשורים בעצם לכבוד הגוף שהיה משכן לנפש האלוקית. אשר באמת גם כבוד התחייה, אף על פי שיקרה טליה בדברי תורה, מכל מקום מסובבתי מכל פועל אדם, בדרך ישרה. ביסוד הכל במעשה המצוות. כי כל האומר אין לי אלא תורה, גם תורה אין לו. על כן ראוי להודיע ולראות שהכבוד ימשך לו ממצבו בעולם הזה גם כן. אז במילים יותר פשוטות משלנו, אנחנו כאילו, והשאלה פה בעצם, למה אנחנו נותנים כבוד לגוף אחרי שהוא נפטר? לגוף של האדם, האם מצד המצב שהוא היה בעולם הזה, כן, שהוא היה שייך לנפש אלוקית, או מצד שעל עתיד לבוא הגוף יהיה בעצמו אלוקי, כן, הגוף בעצמו יזדקך, ויהיה, כאילו הנשמה תהיה איזשהו נשמה אלוקית ששורה בגוף זך וטהור ונקי ואלוקי מצד עצמו. זה בעצם כאילו השאלה שעומד פה על, על המוזניים, אבל בשני השימושים אנחנו מבינים שבכל אופן הגוף בעולם הזה, כן, גם אם הוא היה רק כלי קיבול הנפש המשכלת, אז יש בזה אפילו צד יותר עליון. כי למה? כי אתה אומר בעולם הזה אז הגוף יכול להתקדם למעלה הגבוהה שלו לא רק בדברי תורה. כאילו אם זה שייך למעלה עתידית, זאת אומרת, אז רק מצד התורה שתביא אותך לתחיית המתים. מה מביא לתחיית המתים? כוח התורה מביא לתחיית המתים. טל אורות תלך וארץ אפיים ארץ אפיים תפיל. כן, טל אורות תלך זה טל של תחיית המתים, כן, שהיא תבוא על ידי התורה. אז אם זה שייך מדרגת העתיד, אז כאילו יותר רק לתורה. אבל אם זה שייך על העבר של הגוף, אז זה לא רק התורה. אלא גם כן העניינים של העולם הזה. גם העניינים של העולם הזה שהגוף יתעסק בהם, גם הם חלק מההובלה של האדם לשלמות שלו. כי באמת החיים של האדם הם לא מנותקים. אנחנו לא מנותקים כאילו יש פה חיים של קודש, החיים של חול, שני חיים מנותקים לגמרי. אלא גם העניינים של העולם, ההתעסקות בכל העיסוקים העולמיים של צורכי הגוף, כן, של אכילה, שתייה, שינה, גם טיולים, גם דיבורים חברים. כל הדברים האלה הם יכולים להיות וצריכים להיות חלק ממערה כללי של עבודת השם, של קרבה להשם. כן, אז כן מצבו בעולם הזה הוא שייך לא רק למילת תורה, אלא גם מילת דעת. יש פה איזשהו חשבון כזה שאפילו קצת מתהפך. אומר, דווקא אם אתה נותן לו כבוד מצד מצבו בעולם הזה, אז אתה גם נותן כבוד גם על ענייני העולם הזה, שגם הם חלק מהשלמות של האדם, של שלמות האדם בעבודת השם. בסדר, אז זה על הנושא הזה. אז עברנו פה שתי פסקאות היום, על אחת על החורבה, על גאולה שקשורה לגאול, משהו כללי יותר, גאולה של עם ישראל, ואחד פה על כבוד הגוף והבנה של מילד אלמה, מילד תורה. בסדר, הגענו לפסקה י' ב' בעזרת השם, של כוח. צור כאן.